ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מסוף חף גימל עמוד א'. פותחים עם ציטוט מהמשנה, שבועה שלא אוכל, ואוכל פת חיטין וכולי, ואז בהמשך המשנה אמרה, שבועה שלא אוכל פת חיטין ופת שעורין ופת כוסמין, ואכל חייו על כל אחת ואחת. אז פירוט המינים האלו בשבועתו, כלומר במה שהוא אמר, בדבריו, בניסוח שלו, גרם לכך שאם הוא אוכל ריבוי המינים, הוא יתחייב על כל אחד ואחד. בניגוד למשפט הקודם, שבוע שלא אוכל, בתוך השבוע הוא לא פירט, אז אם הוא אכל ריבוי המינים, הוא חייב רק על שבוע אחת. בגמרא, מיד אתם שמים לב להרבה משולשים בכיוונים הפוכים. בצד, בשוליים, תחת הכותרת נושא מבנה, כתבנו שזה מעקב. הדגשנו את המילה ודילמה. קושיות על הדקטני במתניתין, שבוע שאוכל פת חיטין ופת שעורין, חייב על כל אחת ואחת, בתוספת פת אבי חייב על כל אחד ואחד, כאן, עד כאן מה שהמשנה קבעה, אולי המילה פת באה למטרה אחרת. אז זה המשמעות של הוודילמה, כל מיני שאלות שאנחנו נעלה על המשנה וגם על ההצעות שנראה בדרך. אז יש משולש הפוך, הווה לילה מימיים, תשובות למה שנאמר לפני כן. אז יש שאלה, תשובה, שאלה, תשובה בסגנון הזה. רק מה, שבכל שלב אנחנו צריכים רק להבהיר מה בדיוק הגמרא שואלת. אז הגמרא עכשיו שואלת, ודילמה, אולי מה שהבן אדם הזכיר פת פת זה לא היה כדי להרבות בשבועות, אלא מה? למפטר נפשי מאחרני תקעתי. הוא רוצה לפתור את עצמו מאכילת פת שנעשה מחומר אחר. המשנה רושמת שלושה סוגים של נגיד תבועה. אז נגיד פת שיבולת שועל. שיבולת שועל לא מוזכר במשנה. אולי הכוונה שלו לא להרבות בשבועות, אלא אילו הוא מתכוון לאסור ולהשאיר פתוח, להשאיר מותר לו שיבולת פת משיבולת שועל. הגמרא אומרת, הווה לילה מימר, אם הוא לא התכוון להוסיף שבועות אלא רק להשאיר כמותר מין אחר, היה צריך לומר שבוע שלא אוכל חיטין ושעורין וכוסמין, בלי להזכיר פת פת כל הזמן. עצם זה שהוא אמר פת פת, סימן שהוא בא לאפושי שבועות, כאילו להוסיף, להרבות בשבועות. הגמרא דוחה את זה, ודילמה, כוונה פה, אם הוא אמר חיטין ושעורין וכוסמין, הוא לא בכלל אוסר פת בכלל, לחוס, אולי הוא נשבע לא לחוס, מה זה? קוסס, קוסס כוונה ללעוס, ללעוס על חיטה חיה או שעורין חיים, בלי בישול בכלל. אולי זה מה שהיה משתמע, לכן הוא נאלץ להגיד פת פת כדי לכוון את השבוע לאכילת פת, אפוי. אבל שוב פעם, אין בכך ריבוי שבועות. הגמרא עונה לזה, דהווה לילה מימר, אם הוא באמת רצה למעט כוסס ולא להרבות בשבועות, היה יכול לומר, הווה לילה מימר, פת חיטין, כאילו שבוע שלא אוכל פת חיטין, הוא שורם וקוסמין. והוא לא אמר כך, הוא אמר פת חיטין, פת שורים, פת שורים, אז הוא בא להרבות בשבועות. הגמרא שואלת, ודילמה, אם הוא היה אומר כמו שהצענו עכשיו, זה עוד לא היה ברור שהוא בא לאסור לחמים. ודילמה פתחיתין לאכול, סורים וקוסמין לחוס. הסיבה שהוא השתמש בפת, ריבוי המילה פת, זה לא כדי להורות בשבועות, אלא כדי שנדע שהוא רוצה לאסור על כיכרות אפויות מהחומרים האלו. כי אם הוא היה אומר מה שהצענו מיד, בדיוק מקודם, לא היינו מבינים שהוא רוצה לאסור פת מסורים וקוסמים בכלל. אז הגמור עונה שאם מטרתו הוא לא להרבות בשבועות אלא כדי, רק כדי לאסור לחמים מהחומרים האלו, דווקא למאמר פת חיטין ושל סעורים ושל קוסמים, אז הייתי מבין שהוא אוסר כיכרות אפויות מהחומרים האלו, והוא משאיר לעצמו האופציה עדיין לחוס בהם, לקוסס, ללוס בהם חי. אז אנחנו מבינים שבזה שהוא באמת כן ריבה במילה פת, הוא בא להרבות בשבועות. שוב פעם הגמור שאנחנו עוברים לעמוד ב', ודילמה, אם הוא היה אומר פת חיטים ושל סורים ושל קוסמים כמו שהצענו עכשיו, זה לא היה מלמד על הכוונה שלו לאסור לחמים מהחומרים האלו, כי יכול להיות דילמה על ידי תערובת שסך הכל מה שהוא אוסר, אם הוא היה אומר כמו שהצענו עכשיו שיגיד פת חיטים ושל סורים ושל קוסמים, זה עיסה אחת, פת אחת שהיא נעשית מתערובת אמינים. אבל פת בחיטים טהורים או סורים טהורים, קוסמים טהורים בלי תערובת, זה היה מותר לו, והוא לא רוצה, הוא רוצה להישבע שלו לאכול את הדברים האלו. אז הניסוח הזה לא היה מלמד דווקא על בזה שהוא כן השתמש בריבוי פת כדי שהוא רוצה להרבות בשבועות, רק בא להפוגי כיכר שנעשה מתערובת המינים. הגמרא אומרת, אם כוונתו היה רק למעט תערובת, היה יכול לומר ככה, הוא היה מהשבוע שלא אוכל פת של חיטים, וכאן עכשיו הנוסח של הגמרא, וכן של סורים וכן של קוסמין. זה היה מלמד על כוונתו לאסור כיכרות מהחומרים האלו בלי להרבות שבועה. פת פת, למה הוא הוסיף גם מילה פת בכל שלב? שמע מיני, מזה שהוא הוסיף המילה פת בכל שלב, לחלק. שבועה שלא אשתה, וזה גם ראינו במשנה, ושתה משקין הרבה, אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש, חייב הכל אחת ואחת. בצד בשוליים בנושא כתבנו, לפי משנתנו, פירוט המשקין בשבועה מחייב אותו בשבועה על כל אחת. למה לא אמרינן שהפירוט בא רק להפוקי משקים אחרים, אבל לא לחלק? הגמרא, בשלמה אתם בעניין הלחמים, הכיכרות, דאמרת מיתרא ליה פת פת לחיובה, השימוש במילה פת בריבוי, כאילו כל פעם על כל מין הוא צירף את המילה פת, זה בא ללמד שהוא מתכוון לריבוי שבועות. אז זה בגלל המילה התוספת, תוספת למין שמוזכר, כמו חיטה, סורה, המילה פת. אלא אחה, במשהו פירק המשקין, מי הווה למימר, מה עוד היה יכול לומר? דילמה, מזה שהוא פירט שמות המשקין, יין, שמן, דבש, דילמה, למפטר נפשי ממשקין אחרי ניקעתי. לא לחלק ריבוי שבועות, לחלק בין זה ובין זה וזה, ועל כל אחד ואחד יש חיוב שבועה. אולי כל הכוונה שלו זה להשאיר כמותר לו שתיית קולה. רק יין, שמן, דבש הוא עושה על עצמו, אבל לא משקים אחרים. ואין כאן סימן או הוראה שהוא חייב משום ריבוי שבועות, רק בגלל שהוא הזכיר בניסוח שלו את השמות המשקיעים. אמר רב פאפה, נשים לב לנקודה נוספת מבחינת מבנה. אנחנו מבליטים בנוסף לקושיות ותשובות שבא לידי ביטוי ידי הסימון של ההר גש בכיוונים הפוכים, השמות רב פאפה ואחר כך רב אחה, רב אחה ברייד רב איקה, הבלטנו אותם בצורת בית. אז קודם אנחנו נשמע את הגישה של רב פאפה, יהיו שאלות ותשובה, אחר כך גישת רב אחה. אז אמר רב פאפה אחה, המשנה שלנו במונחים לפניו עסקינן. המשקים האלו נמצאים מולו בפועל. שהיה לו לומר, אם הכוונה שלו רק להשאיר כאתר שאר משקים, היה צריך לומר שבועה שלו אשתי אלו. מזה שהוא פירט, וזה נייר מיותר, הם מונחים פה, היה יכול להגיד אלו. למה הוא פירט את השמות? אז מזה שהוא פירט את השמות, כוונתו לחלק שבועה לכל אחד ואחד בנפרד. שאלה, ודילמה, אם הוא היה אומר אלו, ודילמה אלו הוא דלא שתינה, אחריני שתינה, אולי זה לא היה מספיק מצידו, הוא רוצה לאסור על עצמו כל היינו וכל השמנים. אם הוא היה אומר אלו, היה משמע שרק אלו שמונחים פה, אבל יין שנמצא בסופר על המדפים הוא לא יהיה אסור, והוא היה רוצה לאסור גם את הבקבוקים בסופר. אבל משהו פירט את השמות, זה לא לשם ריבוי שבועות, זה רק לכלול באיסור בשבועה שלו את כל היינות, כל הדבש וכל השמנים בעולם. אז כמו עונה, אלא הרשש פה משנה את הגרסה ליומר, אלא דיומר שבועה דלא שתינה כגון אלו. אם הוא באמת היה רוצה רק לאסור את כל המשקים האלו בעולם ולא להרבות בשבועות, היה אומר, ואנחנו העמדנו את המשנה שהם עומדים לפניו, היה אומר שבועה דלא שתינה כגון אלו. בזה שהוא פירט את השמות, סימן שיש שבועה שחל על כל אחד ואחד. שאלה, ודילמה כגון אלו דלא שתינה, כגון אלו כוונה בשיעור הזה כאילו שמונחים בפניו, נגיד שיש כוסות, כל אחד מכיל 200 סיסי של הנוזלים, אם זה יין, דבש או שמן. אז אולי אם היה אומר כמו הצעה האחרונה, שבועה שלא שתינה כגון אלו, מה היה משתמע מזה? 200 סיסי דלא שתינה, בציר מאחי וטווי מאחי שתינה, אבל כוס של 100 סיסי או 300 סיסי, כן, אפילו אם זה של יין או של דבש או של שמן, כן היה שותה. אז מניין לנו, בזה שהוא הזכיר את השמות, ריבוי שבועות? אלא כגון דיומר שבועה שלא אשתה ממין אלו. אם הכוונה שלו היה רק לאסור את כל היינות, דבשים ושמנים שבעולם, היה אומר את זה. מזה שהוא פירט את השמות, סימן שהוא בא להרבות שבועות. ודילמה, בכל זאת זה לא היה מספיק. אם הכוונה שלו היה רק לאסור את כל היינות שבעולם בכל השיעורים, אם הוא היה אומר מה שהצענו עכשיו האחרון, שבועה שלו אשתר ממין אלו, ודילמה מין אלו הוא דלא שתינה, הינו גופה הוא שתינה, זה גם לא היה ברור. זה היה מלמד שיינות באופן כללי, ממה שלא נמצאים כאן, מהיינות שלא נמצאים כאן אני אוסר בשבועה, אבל את זה שנמצא כאן אני לא אוסר בשבועה. ולכן הוא היה צריך לפרט את השמות כדי לאסור גם אלו שנמצאים פה. אבל אין פה משום לחלק שבועות לכל מין ומין בנפרד. הגמרא עונה, אימה אם זו היה כוונתו, היינו לכלול גם את היין שעומד בפניו, היה אומר שלא אשתה אלו ומיניהו, אלו כבר אלו שמונחים פה, וגם מין, אותו מין בכל מקום שהם. ובכך היה אוסר את, ה, את, את, את אלו וגם המינים בלי ריבוי שבועות. ובזה שהוא פירט את השמות, אנחנו לומדים שיש בכך לחלק שבוע ליין, שבוע בנפרד לשמן ושבוע בנפרד לדבש. אז מה שעשינו פה, הבאנו את פירושו של רב פאפה למשנה, כדי להבין למה לא להבין שמטרתו היה רק לא, מטרתו של הנשבב או לא להרבות בשבועה, כדי להבין למה לא נאמר שמטרתו הוא לא להרבות בשבועה אלא רק להתיר לעצמו מינים אחרים. אז רב פאפה הסביר כי מדובר פה שהם אותם משקים מונחים לפניו, ובזה שהוא פירט את השמות ולא אמר משהו חילופי כמו ההצעות שראינו, הכוונה שלו זה כן להרבות בשבועות. רב אחא ברי דרביק אמר, הנסיבות של המשנה זה משהו אחר, זה במסרב בו חברו. הסכינה משנה שהזכירה ריבוי שבועות אצל אדם שפירט את השמות של המשקים, מדובר פה על אדם שלוחצים עליו לבוא אצלם לשתות. דאמר לו, בוא ושתה עמי יין ושמן ודבש. החבר לחץ עליו, תבוא, תשתה איתי את המשקים האלו. היה לו לומר, אדם ש עם כוונתו הוא רק לאסור ולא לשתות עם החבר שלו את המשקים האלו, היה לו לומר שבועה שלו אשתה עמך. זה היה מספיק כדי לדחות מעליו את הלחץ של החבר. יין ושמן ודבש, למה לי? למה הוא הזכיר את השמות של המשקים? לחייב על כל אחת ואחת. ומילים אחרות, בזה שהוא הזכיר את השמות, סימן שהוא בא לחלק שבועה לכל מין ומין. אנחנו ממשיכים לסוגיה חדשה, תנן התם. יש משנה בעניין שבועת הפיקדון. מה זה שבועת הפיקדון? שומר שניתן לו דברים מסוימים לשמור, בא בעל הבית לתבוע אותם בחזרה. וכאן אנחנו נביא דוגמה שתואם דווקא מבחינת הדוגמאות לדוגמאות שלנו בסוגייתנו, חיטים, שרים וקוסמים. בא בעל הבית ותובע אותם מהשומר בחזרה, והשומר שיקר, והוא נשבע שאין לו הדברים האלו. אז יש כאן במשנה שהובא שתי דוגמאות למה השומר עונה לתובע. אז שנוי במשנה שם, תן לי חיטים וסורים וקוסמים שיש לך, שיש לי בידך, אלה שם שלי ואני רוצה אותם עכשיו. כך תובע בעל הבית. השומר עונה, שבועה שאין לך בידי כלום. ואנחנו הוספנו שהוא שיקר, הוא ניסה לגנוב אותם לעצמו. אז מה התוצאה? אינו חייב אלא אחת. הוא עבר רק על שבועה אחת. אבל מה? שבועה שאין לך בידי חיטין וסעורים וקוסמין. כאן הוא פירט, בתוכן השבועה הוא פירט את המינים שנתבעו ממנו. חייב על כל אחת ואחת. אז הוא חייב משום שבועת הפיקדון על כל אחת ואחת. כמובן התוצאה משבועת הפיקדון, אז הוא יהיה חייב להביא קורבן בנפרד על כל אחד ואחד. ואמר רב יוחנן, אפילו פרוטה מכולן מצטרפת. בקשר לדין הראשון, שהוא אמר רק מה שאמרנו שבוע אחת, אם הוא אותו שומר לקח לעצמו נגיד שליש פרוטה בשווי של חיטים, מעט מאוד, מעט חיטים, מעט שורים ומעט כוסמין, הוא ניסה לשווה עליהם בשקר ובסופו של דבר הוא גונב אותם, הם מצטרפים לקורבן, לחייב אותו קורבן אחד. כאן הגמרא שואלת, ואנחנו גם נותנים כותרת לזה בשוליים בנושא, בנוסף על חילוק השבועות על כל אחד ואחד מהפרטים, האם יש לחייבו גם על הכלל, כגון שבועה שלא אשתה, וכדמצינו מחלוקת המורים בעניין זה אצל שבועת הפיקדון. בשבועת הפיקדון שמענו את הבן אדם אומר שבועה בדוגמה בתוך המשנה אצל מספר רומאי 2, שמענו אותו אומר שבועה שאין לך בידי, ואז הוא ממשיך לפרט חיטים, צורים, כוסמים. בעניין שבועת הפיקדון יש מחלוקת המוראים, האם אנחנו נחשיב בחשבון מספר שבועות גם הפתיחה הכללית שבועה שאין לך בידי כשבועה נוספת לפירוט של חיטים, צורים וכוסמים. פליגי בעניין שבועת הפיקדון, רבה חברה בינה, אני מדגיש פליגי בא, כוונה שוב פעם, בעניין שבועת הפיקדון. למה אני מדגיש את זה? כי עוד מעט הגמרא תשאל, בעוד שתי שורות, הגמרא תשאל אחה מאי, אחה בעניין השבוע שלו לאכול. כלומר, הסוגיה שלנו, האם יהיה אותו מחלוקת המוראים? אז בינתיים, פליגי בא בעניין שבועת הפיקדון, יש מחלוקת בין רב אחא, פליגי בא רב אחא ורב הינא. אחד אמר הפרטי מחייב, הכללי לא מחייב, מה שהוא אמר שבועה שאין לך בידי זה לא נחשב, זה רק הקדמה, אבל הוא לא נחשב שבועה בפני עצמו, ולכן לפי הגישה הזאת בדוגמה שהיה במשנה וכמן והמדבב שבועה שאין לך בידי חיטים צורים וקסמים, והוא שיקר על המינים האלו, הוא חייב שלוש, נגיד שלושה קורבנות. וחד אמר, ממשיך הגמרא, הכלל אינמי מחייב. אז זה, ואותו שומר ששיקר יהיה חייב ארבעה קורבנות. כל זה בקשר לשבועת הפיקדון. אחר מאי, מה בעניין הבן אדם שנשבע שלא לאכול, ושבועה שלא אוכל, פת חיטין, פת צורים, פת כוסמין, מה יהיה הדין? אמר רבה, רבה שומע נגיד בצליל השאלה הזאת שיש מין נקודה שווה או שוויון בין הסוגיות של שבועת הפיקדון ושבועת שבועת הביטוי בעניין האיסור אוכל. רבה שומע את המקשה או השואל פה בשאלתו ואומר אין פה בסיס להשוות בין הסוגיות בכלל. אמר רבה, אחי אשתה, איך אתה בשאלתך חושב להשוות בין הסוגיות? אתה בשבועת הפיקדון מחייב הכללה ומחייב הפרטה, יש מקום לחשוב כך שיהיה חייב על הכלל בנוסף לפירוט, דה היא משתבה ועד המשתבה מחייב תלתי. אם אדם שומר, נשבע בשקר על אותו דבר, נגיד הוא נשבע אין לך בידי, אין לך שבועה שאין, הוא אומר שבועה שאין לי חיטין, ושוב פעם שבועה שאין לי חיטין זה נקרא כפירת ממון, הוא יהיה חייב על כל כפירה בנפרד, למרות שהוא נשבע לאותו דבר. הכה, בניין נשבע לאכול, או שלא לאכול, אי סלקה דייתך, איתה בכללה, אם היה עולה על הדעת שעל הפתיחה הזאת שלו, שבועה שלא אוכל, זה כבר נתפס כשבועה בפני עצמו, הפרט ימי מחייב. איך נוכל לחייב אותו על המשך הפירוט? מושבע ויומד, הוא כבר נאסר בשבועה לאכול. ואז אנחנו יודעים מסוגיות הקודמות, מדפים הקודמים, שאין שבועה לא חלה על דבר שכבר נאסר. זה בכלל לא דומה לסוגיית כפירת ממון. שם לא מדובר על איזה פריט שנאסר. אבל אם אנחנו מדברים על משהו כבר נאסר, אתה לא יכול להישבע עליו עוד פעם. כעת אנחנו ממשיכים לסוגיה שאני מקווה יהיה קצת מוכר, אם לא די מוכר, כי למדנו את כמה וכמה שיקולים ונתונים שנראה בהמשך כבר מספר פעמים בעבר. המשנה אמרה שבועה שלא אוכל וכו', אנחנו מתייחסים להמשך המשנה כפי שיצוטט פה בגמרא. הגופה קשה, אם שמתם לב בטח מיד על הקופסת אש סביב המילה גופה, זה בא להראות שהציטוטים שנראה עכשיו הם יעסיקו אותנו לאורך לאורך עמוד שלם של גמרא. אנחנו נתמודד עם הבעיה שהגמרא תעלה עכשיו, כפי שאמרתי הרבה חומר בגמרא, לכן הבלטנו את זה בצורה כזאת. הגוף הקשיה אמרת, אתה מצד אחד אומר במשנה בחפת עמוד ב', שבועה שלא אוכל ואכל אוכלים שאין רואים לאכילה ושתה משקין שאין רואים לשתייה, פטור. ועד אותני שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטריפות שקצים ורמסים, חייב. מה ישנה רשע דפטור ומה ישנה סיפה דחייב? התפיסה כעת שהכל אינו ראוי לאכילה, כמו שאמרת ברשע, בן אדם שנשבע שלא אוכל והוא אכל דברים שאינם ראויים לאכילה הוא פטור, גם בסיפה בהמשך הוא נשבע שלא אוכל ואכל, אלו גם אינם ראויים לאכילה, נבלה, טריפה, למה פה חייב? אז לכן הגמרא תמאה ושואלת, מה ההבדל בין הריש שהוא פטור והסיפה שהוא חייב? לא קשיא. תשימו לב למבנה. יש לנו מעוין, רופאים מספור רומאי אחד, ובתו חף דלת, עמוד א', בשליש האחרון של העמוד, אמנם עמוד קצר, אבל בשליש האחרון של העמוד, עוד פעם, אלא כדרבה. האלא מבשר על גישה חדשה, גישה שאנחנו ממספרים כמספר רומאי 2, כדי ליישב את הרישה והסיפה, הבבות האלו של המשנה, שמצד אחד אדם אוכל דבר שאינו ראוי לאכילה והוא פטור, ובהמשך אינו ראוי לאכיל וחייב. אז הגישה ראשונה, שלב ראשון, אלו קשיא, רישה בסתם וסיפה במפרש. ברישה הוא אמר מה שכתוב פה, שבועה שלא אוכל, ומאחר שהוא הזכיר שהוא לא רוצה לאכול, אז הכוונה שלו בדברים שראויים לאכילה, ואם הוא אכל דבר שאינו ראוי לאכילה זה לא נכנס לשבועה שלו. בסיפה הוא פירט, הוא אמר שבועה שלא אוכל נבלות וטריפות, ואם הוא אכל אותם הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, מפרש נמי גופי תקשי. במקרה הזה, אם אנחנו נקבל אותו, הוא עצמו קשה להבין. עמי, למה שאדם שנשבע שלא לאכול נבלות וכולי, למה שהוא בכל זאת יהיה חייב אם הוא יאכל נבלה? מושבע מהר סיני הוא. כבר מקבלת התורה נאסר לו, נגיד נאסר לו בשבועה, שעם ישראל קיבלו את התורה בשבועה לשמור את התורה, הוא נאסר בשבועה כבר מאכילת נבלות. אין מקום לשבועה הפרטני שלא לחול על מה שכבר נאסר, זה הכוונה מושבע מהר סיני. אז אין מקום לשבועה שלא לחול. למה אתה אומר פה שאם הוא אוכל אחרי שהוא נשבע שלא לאכול נבלות, אם הוא אוכל נבלה הוא חייב על, 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 על ביטול השבועה? למה? תשובה, יש כאן כמה גישות, זה מה שראינו בעבר. רב ושמואל ורבי יוחנן דאמרי, שלושת האמוראים הגדולים אלו אומרים בכולל דברים המותרים עם דברים אסורים. הוא אמר שבועה שלא אוכל נבלות ושחוטות, או שלא אוכל נבלות ופיצה. ואז התשובה הזאת אומרת, מיגו דחל השבועה על הדברים המותרים השחוטות, ובתוך הניסוח של השבועה הוא הזכיר גם כן הנבלות, אז השבועה יחול גם על הנבלות. זה נקרא כולל. וריש לקיש אמר, יש לו הסבר אחר. אם אתה מוצא כוונה שחלות השבועה בספר שהוא נשבע שלא לאכול, ואמרנו שהוא נשבע באופן פרטני שלא לאכול נבלות, ואיך השבוע יחול עליו, אז אי אתה מוצא אלא אי במפרש חצי שיעור, הוא נשבע שלא אוכל חצי שיעור נבלות, ואני בא דרבנן. אם הוא פירט באופן מפורש בניסוח של השבועה שלו חצי שיעור של נבלה, זה דבר שלא אסור מן התורה. לפי הגישה הזאת זה לא דבר שאסור מן התורה, אז הוא לא מושבע מהר סיני על אכילת חצי שיעור, על פירור, על גרגיר של נבלה. והוא אמר בשבועה שלו שלא יאכל גרגיר של נבלה, אז השבועה כזאת תחול. זה לפי גישת הרבנן שחוקים על רבי עקיבא. יש, כי יש כאן עוד אפשרות, היא בסתם ריש לקיש מסביר שאפשר להעמיד את המשנה, את הסיפה, שהוא אכל נבלות ויהיה חייב אפילו אם הוא לא פירט חצי שורה, כמו שבועה שלו אכל נבלות. זה נקרא בסתם אליבא דרבי עקיבא, דאמר אדם אוסר עצמו בכלשהו. ברגע שאדם נשבע והוא משתמש, למרות שהוא משתמש במילה אוכל, הכוונה שלו לאסור את עצמו גם על כלשהו. ושוב פעם, הכלשהו הזה הוא לא אסור מן התורה, ולכן יש מקום לשבועה הפרטי שלו לחול. אז יש לנו גישת שנקרא לזה רבי יוחנן, יחד איתו היה גם רב ושמואל, אז גישת רבי יוחנן מצד אחד, וגישת ריש לקיש מצד שני. איך להסביר ההמשך המשנה שקראנו, שבוע שלוחה ואוכל נבלות ויהיה חייב, למרות שמדובר באיסור שכבר מושבע ויומד עליו מער סיני. ממשיך הגמרא, בשלמה רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש. רבי יוחנן הסביר בעניין איסור כולל, או הוא נשבע וכלל עם הדברים האסורים גם כן דברים מותרים. אז הגישה של רבי יוחנן מובן למה הוא אמר כך ולא אמר כריש לקיש, תמוקים לה למתאים כדברי הכל. הוא, רבי יוחנן, מעמיד את המשנה כדברי הכל, לא כמשנה שתלוי במחלוקת רבי עקיבא ורבנן. אלא ריש לקיש, מה איתם לא אמר כרבי יוחנן? למה ריש לקיש לא הסביר את המשנה בכולל דברים המותרים עם הדברים האסורים? אמר לך, כי אמרינן איסור כולל. עכשיו אנחנו ממשיכים לדף חף דלת עמוד א', מתי אומרים שיש כזה דבר שאיסור כולל? הגמרא אומרת בראש דף חף דלת, באיסור הבא מאליו, באיסור הבא על ידי עצמו לא אמרינן. ביטויים שהם דווקא די דומים, מאליו או על ידי עצמו, אבל כאן שני דברים שונים בתכלית השינוי. מה זה איסור הבא מאליו? כמו יום כיפור, יום שאסור באכילה. וניקח דוגמה, אדם אוכל נבלה ביום כיפור. הנבלה הייתה אסורה גם לפני יום כיפור. בבואו של יום כיפור אי אפשר להגיד שהוא יותר אסור, הוא אסור יותר באכילה, הוא כבר נאסר באכילה. אז איך זה שאם אדם אכל ביום כיפור הוא עובר לא רק על איסור נבלה אלא גם על איסור אכילה ביום כיפור? התשובה על ידי ההסבר של כולל. לפני יום כיפור, נכון, הנבלה הייתה אסורה, אבל בשר שחוטה מותר, בשר שחוט מותר באכילה. כשיום כיפור בא, אנחנו אומרים מיגו דנאסר בשר כשר, בשר שחוט באכילה, הרי אסור לאכול ביום כיפור. אז גם מה שכבר היה אסור לפני כן, הנבלה, יהיה עכשיו אסור מטעם יום כיפור גם כן. יש נפקא מינה להלכה, אם הנבלה לא הייתה אסורה יותר, כלומר היה נשאר רק באיסור נבלה ולא איסור יום כיפור, אז מי שאכל נבלה ביום כיפור לא עבר יום כיפור, הוא עבר רק על איסור אכילת נבלה, וזה יקבל מלכות. אבל אם אנחנו רואים שאיסור יום כיפור יכולה לחול גם על נבלה, אז הוא עובר עכשיו על עבירה שעונשו קרית, ובשוגג הוא יצטרך להביא קורבן, מה שאין כן אדם שאוכל נבלה בשאר ימות השנה חייב מלכות, אבל אין קורבן, זה רק איסור לאו, לא איסור קרית. אז האפשרות לומר כולל, כפי שאמרנו מקודם, מיגו דנאסר הדבר המותר יאסר גם הדבר האסור, זה באיסור הבא מאליו. אני לא מביא יום כיפור, יום כיפור בא בשקיעת החמה, בסוף תשרי נכנס יום כיפור מאליו. אבל באיסור הבא על ידי עצמו, אני ממציא את האיסור על ידי שבועה, אז זה לא אומרים כולל. אז לכן ריש לקיש לא אמר כרבי יוחנן, כי פה מדובר בעניין שבועות, אז הוא נשבע שלא לאכול נבלות ושחוטות, אין פה מקום לומר מיגו דחל על השחוטות יחול האיסור שבוע גם על הנבלות, כי אין איסור חל על איסור. ברגע שהנבלה אסורה לא יכול להיות עוד יותר אסור משום איסור שבוע. אז בנקודה האחרונה שאמרנו, התחלנו במשפט בישלמה רבי יוחנן, עכשיו הפוך, בישלמה לריש לקיש שהוא מעמיד את המשנה באדם בחצי שיעור, משום אחי כפתר רבי שמעון. מזה אנחנו יכולים להבין למה בסוף המשנה, בספר של המשנה, קטני רבי שמעון פותר. כלומר, אדם שנשבע שלא לאכול, והוא אכל נבלות, ריפות, שקצים ורסים, התנא קמא אמר חייב, אבל על זה רבי שמעון פותר. אז לפי ריש לקיש אני יכול להבין למה רבי שמעון פותר. שוב פעם, על מה מדובר? על אדם שנשבע שלא אוכל. לפי רבי שמעון, אנחנו נראה עוד מעט המקור לזה, רבי שמעון סובר שגם הפחות מקשיר אדם נשבע ביומי מער סיני, שהתורה אסרה נבלה, היא לא אסרה דווקא כזית, היא אסרה גם גרגיר, גם כלשהו. אם הבן אדם כבר עשו לו גרגיר לפי רבי שמעון, אין מקום לשבועה שלו לחול על הגרגיר. ולכן רבי שמעון פותר. התנא קמא הוא חולק על רבי שמעון שלא אומרים שכלשהו אסור מן התורה, רק כזית אסור מן התורה, ולכן הכלשהו מאחר שאינו אסור מן התורה לפי התנא קמא, יש מקום לשבועה פרטי של הבן אדם לחול. אז הנה הצגנו בפניכם הסברות שמסבירות את המחלוקת תנא קמא ורבי שמעון. כל זה מסתדר לפי גישתו של ריש לקיש, שהוא העמיד את המשנה בחצי שיעור. אז זה מה שקראנו בגמרא, נקרא את זה עוד פעם. בשלמה לריש לקיש, משום אחי כפתר רבי שמעון דתניא, ואנחנו נביא את המקור של רבי שמעון. רבי שמעון אומר כלשהו למכות, ולא מול כזית אלא לקורבן. בעניין איסורי אכילה, אדם יהיה חייב אם הוא במזיד אכל כלשהו שמאכל אסור, וזה שהוא מקבל מכות סימן שאנחנו מדברים על איסור תורה. אז אפילו כלשהו יכול לחייב אותו בעבירת הלאו באיסורי אכילה. זה שיש הלכה למשה מסיני שאין אדם, אדם לא נאסר אלא אם כן הוא יאכל כזית, יש איזה נפקא מינה רק לגבי חיוב הבאת קורבן. למשל, יש מאכלות אסורות שמחייבים על בן אדם שאוכלם בקורבן. למשל, דם או חלב. אדם לא, אם הוא אכל חלב בשוגג, הוא לא יביא קורבן חטאת, אלא אם כן הוא אכל מינימום כזית של חלב. אז השיעור הנקוב, יש לו חשיבות בעניין הבאת קורבן. אבל לא לעניין האיסור תורה גרידה. האיסור תורה גרידה גם על כלשהו. זו שיטת רבי שמעון, ולכן מי שנשבע לא לאכול חצי שיעור, אין מקום לשבוע פרטי שלו לחול, כי זה כבר נאסר בתורה לפי רבי שמעון. אלא לרבי יוחנן, מה הייתה לרבי שמעון דפתר? רבי יוחנן, איך הוא הסביר את התנא קמא? בכולל דברים עשויים עם דברים מותרים. ואמרנו, מי גודחל השבוע לדברים המותרים, יחול גם איסור שבועה על דברים העשויים, ולא נגיד כעת מושבע ויורד מהר סיני. אז לפי רבי יוחנן שהסביר את המשנה בדרך הספרה של כולל, למה רבי שמעון פותר? הגמרא עונה, מידי הוא תאימה אלא משום איסור כולל. לפי רבי יוחנן כל ההסבר לתנא קמא זה היה על בסיס איסור כולל, לכן התנא קמא מחייב. רבי שמעון לטעמי, רבי שמעון שפותר הוא לשיטתו דלת לי איסור כולל. דתניא, רבי שמעון אומר האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור. אנחנו רמזנו לזה בראש העמוד כאן שהתייחסנו באיסור הבא מאליו. רבי שמעון הוא מרחיק לכת, הוא אומר שלא רק באיסור שבא ידי הבן אדם עצמו כמו תחום של שבועות, לא אומרים איסור כולל, גם באיסור הבא מאליו כמו כניסת יום כיפור שזה בא בשקיעת החמה, הוא לא, הבן אדם לא עושה שום דבר, גם ביום כיפור הנבלה לא תיאסר בדין יום כיפור, באיסור אכילה ביום כיפור נשאר רק נבלה. ולכן למרבה האירוניה אפשר לומר שאם אדם אוכל מאכל כשר ביום כיפור הוא חייב כרת, אם אדם יאכל נבלה ביום כיפור הוא לא יהיה חייב כרת, כי האיסור יום כיפור לא חל על דבר שכבר עשו מלפני כן. זו שיטת רבי שמעון, ובכך נוכל להבין גם על איבד רבי יוחנן את המחלוקת. התנא קמא אומר שיש איסור כולל גם בשבועות לפי רבי יוחנן, ולפי רבי שמעון לא אומרים שלא, אין כזה דבר של איסור כולל, זה לא, פשוט לא תופס. אם דבר אסור הוא לא יכול להיות יותר אסור מכוח איסור כולל. בשלמה לריש לקיש, שהוא העמיד את המשנה בחצי שיעור, ואמרנו הוא, על חצי שיעור הוא, לא, הוא אינו מושבע עליו מער סיני, משכחת לה בלאו והן. יש כללים בדיני שבועה. מתי שבועה נחשב שבועה בכלל? התורה כותבת להרע או להיטיב בויקרא פרק ה. להרע זה נגיד שלילה, למשל לא לאכול. הן זה חיובי, כן, שבועה שאוכל. אז כדי ששבועה יהיה שבועה, צריך להיות הפוטנציאל לנסח אותו בשני הכיוונים, כיוון הן וכיוון לאו. אז לפי ריש לקיש, שהמשנה מדברת על אדם שנשבע לא לאכול חצי שיעור של נבלה, אפשר לנסח את זה וזה יתפס כשבועה, אם הוא נשבע גם לחיוב, שבועה לאכול חצי שיעור של נבלה, והוא לא נחשב נשבע לבטל מצווה, הוא לא נחשב נשבע על דבר שכבר מושבע עליו מעל סיני. למה? כי חצי שיעור לא שייך לאיסורי תורה. רש"י כותב לקראת סוף שורות הקצות של רש"י, בשלמה ריש לקיש דמו קילה בחצי שיעור, היינו דמשכחת לה בלאו והן דקאי מלן, אין קורבן שבועה בא אלא אם כן אתה מוצא בה לאו והן, דכתיב לא רע ולהיטיב, דמשמע דבר וחילופו. והי מפרש שלא אוכל חצי שיעור נבלה, ויש לקיש הסביר את המשנה בצורה כזאת, משכחת לנמי בשבוע שאוכל חצי שיעור נבלה, דלאו נשבע לבטל את המצווה הוא, וגם כמובן נשבע שלא לאכול חצי שיעור נבלה, ועל זה לא אומרים שכבר מושבע ביובים הר סיני, אלא שבוע שלו כן חלה. אז אפשר לנסח את השבוע גם בהן ולאו. אז זה אמרנו, זה טוב, זה מסתדר עם גישתו של ריש לקיש, שכל המשנה מדובר בדבר שלא עשו מן התורה, דיינו הוא נשבע לא לאכול חצי שיעור של נבלה, אלא לרבי יוחנן שהוא הסביר את המשנה בכולל ובשיעור שלם, בשלמה לאו משכחת לה. הוא אמר שבועה שלא לאכול נבלות ושחוטות. אז בסדר, אז אומרים הוא יכול להישבע לא לאכול שחוטות, וזה פשוט, ומיגוד אחד על השחוטות יחול גם על הנבלות, למרות שהוא כבר מצווה שלא לאכול נבלה. בכל אופן, דרך כולל אנחנו אומרים שהמיגוש שחל השבוע על השחוטות יחול גם על הנבלות. אלא הן איך היא משכחת לה? עכשיו הבן אדם הזה, מה אתה אומר? שהוא יישבע כן לאכול, מה לאכול שחוטות וגם נבלות? איך הוא יכול להישבע לאכול נבלות? זה מתנגש עם התורה. רש"י כותב אלא הן שבועה שאוכל נבלות ושחוטות, מי משכחת לה דתחול על נבלות ולבטל שבועת על סיני. זה נגיד זה יותר חמור ויותר לא נתפס מאדם שנשבע שלא לאכול נבלות. הוא זורם עם מה שכבר נעשה בתורה, ואמרנו שלפי רבי יוחנן זה יכול לחול דרך כולל, אבל להישבע שבועה שמתנגש עם התורה, אז זה לא יחול בכלל. אז יש לי פה בעיה, אני לא יכול לנסח את השבועה שלו בלאו והן. אז מה שקורה פה לפי רבי יוחנן, אנחנו חוזרים לבעייתיות שיש מין סתירה במשנתנו. מצד אחד אדם שנשבע שלא אוכל, אוכל אוכלים שאין רואים לאכילה פטור, מצד שני אותו דבר נשבע שלא אוכל, אכל גם כן דברים שנראים אינם רואים לאכילה כמו נבלות, הוא חייב. אז איך נתייחס, איך נסביר את המשנה? אלא כדרבה, אני רק רוצה לציין שהגמרא כאן מאוד מאוד בקיצור, אז אנחנו נצטרך לראות לפנח את זה דרך הרשי אחר כך, אבל הוא הגמרא פה מסבירה על פי דבריו של רבא. גם הרבא שבועה שלא אכל ואכל אפר פטור. מה שראינו ברישה, הוא אמר, הבן אדם אמר שבועה שלא אוכל. אם מה שהוא אוכל זה אפר, הוא פטור. כי אפר אינו נכלל במושג של אוכל, של אכילה. בזה אנחנו מסבירים הרישה, כי מה שהוא משהו שנוי ברישה פטור, זה בגלל שאותו אדם שנשבע שלא לאכול, הוא בחר לאכול אפר. אפר לא נכנס בכלל במושגים של אוכל, לכן הוא נשבע בן אדם שלא אוכל. אז באכילת דבר שאינו ראוי לאכילה בכלל ובכלל, לא גורם לכך שהוא עובר על השבועה, אז לכן הוא פטור. בסיפה הוא נשבע גם כן שלא אוכל, וכאן בסיפה אנחנו שוב פעם חוזרים למושג של כולל, וכאן אפשר לנסח את זה בהם ולאו. שבועה שלא אוכל, איך האכילת הנבלות נהיו אסורות לו? כי באמרה או בביטוי שלא אוכל, כל המאכלים שבעולם, אני מדגיש פה המילה מאכלים, כלולים בשבועה הזאת. אז אנחנו אומרים שמיגו שחל השבועה הזאת על דברים המותרים, יחול גם כן על דברים אסורים. אבל בניגוד לגישה שראינו בעמוד הקודם במספר רומי אחד, כאן הוא לא מפרט שום דבר, הוא רק אומר שבועה שלא אוכל. הוא לא מפרט נבלות ושחוטות. אז אמרנו, זה, עם פירוט כזה לא מופיע אצלנו, לא יכול להיות באין ולאו. לא, הוא לא אמר, הוא לא פירט, הוא רק אמר שבועה שלא אוכל. ובאמרה הזאת הוא כולל גם דברים המותרים, כל המאכלים. ולכן השבועה חלה לא רק על המאכלים המותרים, גם כן חלה על המאכלים האסורים. לכן אם אדם הזה בחר לאכול נבלות, הוא עובר על שבועתו. זה בניסוח של הלאו, שבועה שלא אוכל. האם ניתן לנסח את זה בהן? בוודאי, שבועה שאוכל. עכשיו, האם נגיד שהוא נשבע נגד התורה? לא, הוא לא נשבע נגד התורה, כי הוא נשבע שיוכל, והוא יכול לקיים את שבועתו אם הוא בוחר לאכול דברים המותרים. אז שבועה שאוכל גם תופס פה, והוא לא נחשב נשבע נגד התורה. אז בתשובה השנייה שראינו פה במספר רומי 2, אנחנו לא עוזבים את המושג של כולל, אנחנו שומעים על המושג הזה של רבי יוחנן, אבל ההבדל הגדול הוא קודם כל ברישה שבועה שלא אוכל, ואם הוא אכל דברים שאינם רואים לאכילה יהיה פטור בגלל שהוא אכל אפר. זה לא הזכרנו בתשובה הראשונה. וגם לגבי הסיפה ההבדל שבתשובה הראשונה שבועה שלא אוכל הוא פירט נבלות יחד עם שחוטות, וניסינו להסביר שזה תופס בגלל כולל, אבל זה נפרח על ידי הקושיה, שהרי אתה לא יכול לנסח את זה גם בהם בחיוב. בתשובה השנייה של הגמרא הוא לא פירט בסיפה שחוטות עם נבלות, אלא הוא אמר שבועה שלא אוכל, וזה באמת כולל דברים עשויים ודברים מותרים.
ממילא השבוע יחו גם על הדברים אסורים, וגם אפשר לנסח את זה בשבוע בהן, כי הוא יכול לבחור כדי לקיים את שבועתו, אם הוא נשבע בחיובי בהן שבוע שאוכל, יכול היה לבחור דברים המותרים, ובזה מקיים את שבועתו, ולכן הוא לא נחשב נשבע נגד התורה. הגמרא ממשיכה, אמר רב מרי, אף ענה נמי תנינה, מה? שיש גם במשנתנו סיוע למה? שנבלות הם דברים הרויים לאכילה, בניגוד לאפר שאמרנו הוא אינו ראוי לאכילה. הנבלות כן רויים לאכילה. אולי כדי להבין קצת יותר מה רוצה הגמרא בזה שהיא אומרת אף ענה מתנינה, זה משקף על מה שנאמר מקודם, אבל אנחנו לא הסברנו את זה, שנבלות הם רואים לאכילה. אז אנחנו, לפני שנוכל להתקדם בגמרא, אנחנו ניכנס לרשי, דיבור המתחיל אלא כדרבה, רשי כותב, ולא גרס משכח על הכדרבה, והכי פירושה. הוא שולל גרסה, באמת אין לנו את הגרסה הזאת של משכח לה, והכי פירושה, לא תשני ליל קושיה דרשא וסיפא כאן בסתם, כאן במפרש, אלא כולה בסתם. מה הכוונה? כפי שאמרנו מקודם, שגם ברשא וגם בסיפא בן אדם סך הכל אומר שבוע שלו אוכל, ואוכלים שאינן רואים לאכילה דקטני רשא פטור, כי דרבה מפרשה, כגון אפר שאין ראוי לאכילה. אבל נבלות ראויות לאכילה הן, ועל יהוד רבי עליו. והמשפט הזה של רשי הוא גם מהווה הקדמה לגמרא שאנחנו עומדים ללמוד, שבניגוד לאפר נבלות הן ראויים לאכילה, אבל מה? הן אסורות בטעם איסור תורה. זה נקרא דבר חיצוני שגורם לנבלה להיות לא ראוי לאכילה, אבל בעצם הדבר נבלה, מה זה נבלה? זה בשר טרי שלא נשקד כדין, אבל טרי הוא די, יכול להיות די טעים, וכל הגויים אוכלים נבלות, מה הבעיה? מבחינת ראוי לאכילה, הוא ראוי לאכילה. וזה שאיסור חיצוני או איסור התורה היא גורמת לנו לא לאכול אותו, זה נקרא אריה, הוא כאילו נדמיין עצמנו אריה שרובץ על נתח בשר, הוא לא נגיש לנו, אבל אריה לא, הרי לא הופך את הבשר ללא אכיל, פשוט לא, אין גישה לו. ותו לא קש ימידי לרבי יוחנן. רבי יוחנן שימיד את המשנה באיסור כולל, אינו בעיה, אין לנו בעיה להבין את המשנה בדרכו של רבי יוחנן, תמשכחת לה בלה והן, אף בשיעור שלם אפשר לנסח את השבוע שלו בשני הכיוונים, ולא צריכים להגיע לחצי שיעור. דה לא אוכל סתם, כמה אם אכל נבלה חייב, אם הוא נשבע שלא לא אוכל, ואם הוא אכל נבלה הוא יהיה חייב על השבוע, שרי כלל בסתמו דברים המותרים ועצורים, ומצרי אסורים על ידי כולל. אנחנו אומרים שוב פעם, מיגו שחל השבוע על פיצה ועל שחוטות, הדברים המותרים לאכול, גם נבלה יתפס באותו שבוע. אז אם הוא יאכל נבלה הוא עובר על השבוע, למרות שהנבלה נכון אסורה כבר מן התורה. והן משכחת לה דה אוכל סתם, כאמר שבוע שאוכל, זה הפיכת השלילה לחיובי, הוא מקיים שבועתו, הוא יכול לקיים את שבועה בדברים המותרים, ואם לא אכל חייב. אז לכן בניסוח הזה שסתם אפשר לראות לאו והן, ונוכל להבין איך אכילת נבלה, אם הוא נשבע שלא לאכול, יגרום לכך שהוא עובר על שבועתו. עכשיו נוכל לחזור לגמרא עקב ההסבר שראינו כעת ברשי שנבלות בעצם ראויות לאכילה ובכך שונה הסיפה מהרישה בתכלית השינוי ונמשיך בגמרא אמר רב מרי אף עננה מתנינה שנבלות הן ראויות לאכילה איפה ראינו את זה במשנה? קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום הוא אוסר את אשתו על עצמו אם הוא אכל במשך היום ואכל נבלות וטריפות שקסים ומרסים בו בשעות המוקדמות הוא כן אכל את הדברים האלו הרי אשתו אסורה לו אז מה אנחנו רואים? שאכילת נבלה הוא קיום של המילה בשבועה שלו אכלתי, אם אכלתי קונם, הסברנו את זה בעבר, קונם זה לשון נדר, וכאן בשבילנו זה לשון איסור, הוא עושה אשתו על עצמו, אם הוא אכל במשך היום, קודם, במשך היום. ואם הוא אכל נבלות, לא משנה, זה נקרא אכילה. אז מכאן, הרב מרי רוצה לומר שמכאן רואים שנבלות הם נחשבים דברים הראויים לאכילה. אבל הגמרא דוחה את ההוכחה הזאת. אחי אשתה, איך אתה רוצה להשוות בין המקרה הזה של אדם אמר קונה משתי נהנית לי למקרה שהוא עוד לא אכל? הטעם בדוגמה של קונה משתי וכו', כיוון זה מעיקרה אכל ועד הרשתה בלי, מה מדובר? הוא אכל מוקדם ואחר כך הוא נשבע, הוא נדר שאם אכלתי מה זה אכלתי? אכלתי מקודם וזה אפשר לומר שהוא החשיב את הנבילה נבילה יכול להיות בעצם דבר שאינו ראוי לאכילה אולי הוא כמו אפר אפילו אבל הבן אדם החשיב את הנבילה בזה שמקודם אכל ואז אמר אם אכלתי היום והוא באופן פרטני מחשיב את הנבילה בכלל מזון, בכלל לא אוכל. זה מה שהגמרא אומרת פה בעמוד ב' חשובי אך שווה. הוא החשיב אותו באכילתו. באכילתו מקודם, ואז אמר אם אכלתי היום, ורשי מוסיף הסבר הנקודה החשובה, רשי בשורה הראשונה פה בעמוד ב' חשובי אך שווה באכילתו, הוא החשיב את הנבילה בעצם זה שהוא בא, הוא בחר לאכול אותו, בפועל הוא אכל אותו, וגילה על עצמו שאינו קץ בהן. לא דבר בשבילו, אינו משוקץ. ממשיך הגמרא, אלא, אחה, הוא אמר שבועה שלא אוכל. הוא עדיין לא אכל שום דבר בשעה שהוא נשבע. מי אך שווה? האם האדם הזה מעלה בחשיבות נבלה? הוא אמר שבועה שלא אוכל. בשעה שהוא נשמע, הוא התכוון לדברים שהם נחמדים, אבל דברים שהם משוקצים, אולי זה לא נכלל בשבועה שלו. אז אם הוא נשמע שלא אוכל ואחר כך הוא יאכל נבלה, אולי הוא לא עובר על השבועה. שוב פעם, כי בשעה שהוא נשמע, הוא עוד לא החשיב את הנבלה כאוכל, כי בעיניו זה דבר משוקץ. אז לכן, ואין להביא ראיה מהמקרה של קונה משתי וכו', שנבלה הוא בעצם דבר הראוי לאכילה. עד כאן שיעורנו להיום.